תודה רבה לפרופסור רולן גטשל. ואחרון אחרון חביב הרב אורי שרקי ממכון מאיר ירושלים, ראש המחלקה הישראלית במכון מאיר, ראש מרכז מאיר ליהדות בצרפתית, פרסומים בעיקר בתחום מחשבת ישראל. הרב שרקי ירצה על השפעת הרב קוק על משנתו של מניטו. בבקשה.
שלום, מאחר ואסור לצום בחנוכה, נשתדל לקצר במידת היכולת. לדבר על השפעתו של הרב קוק על משנתו של הרב אשכנזי זה כמעט טאוטולוגיה. כלומר, אפשר לומר שמאז שהתוודע מניטו למשנתו של הרב קוק, הוא מבחינתו לפחות ראה את עצמו כממשיך אינטגרלי של המשנה הזאת, כך שאני לא בטוח שהוא היה כל כך אוהב את הביטוי השפעה. ייתכן שהוא היה מדבר על זהות, על התמזגות וכדומה בין מחשבתו למחשבת מי שהיה בסופו של דבר רבו. כזכור, מניטו היה חוזר על זה הרבה מאוד, יש לרב אשכנזי שלושה בתי גידול רוחניים מבחינה יהודית. האחד, משפחתו בצפון אפריקה, אבותיו מתלמידי האריזל, זהו בית הגידול האחד. בית הגידול השני, יעקב גורדין, רבו האשכנזי הראשון, כך הוא היה מכנה אותו בצרפת, שדרכו הוא התוודע למשנתו של המהר"ל מפראג ולמרכזיותה של המחשבה הזאת. ולאחר מכן, כבר בשנות ה-50 מתוך ביקוריו בארץ, משנתו של הרב צבי יהודה כהן קוק, בנו של הרב קוק, שדרכו הוא התוודע אל משנת הרב קוק זצ"ל. צריך לציין גם את השפעת הרב אשלג והרב יצחק שנרסון, בן דודו, יצחק שנרסון, של דודו של הרבי מלובביץ', אבל בעיקר, מאז פגישתו עם הרב צבי יהודה קוק, אפשר לומר שהתעניינותו הלכה וגברה. יש לומר שמבחינתו של מניטו היה בכל זאת רציפות, שהרי בפגישה הראשונה שלו עם הרב צבי יהודה, אמר לו, הרב, דע לך שהעיקר זה הכוזרי, השלה, המהר"ל והפירי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין. אמר לו מניטו, אם כן, אנחנו מאותו בית מדרש. כך שהדברים היו כבר ידועים. אם נאמר, מהו הנושא שבו תרומתו של מניטו היא מרכזית מאוד ונדרשת מאוד לדורנו, זה ההתעסקות המרובה שלו בשאלת הזהות. כלומר, מעטים הם ההוגים של היהדות שראו את בירור הזהות העברית או הזהות היהודית כנושא לימודי. בדרך כלל הזהות היהודית נתונה, כלומר, אני יהודי, אני ישראלי, אני עברי, לזה אני לא מקדיש הרבה מחשבה. דווקא מניטו ראה את בירור הנקודה הזאת כנקודת היסוד של כל בירור תורני או יהודי. ניתן לומר שמה שתורת הרב קוק עשתה למניטו זה, כפי שהוא התבטא בעצמו, השיבה לו את זהותו העברית. Je me sentais redevenir hébreu. זה הנקודה המרכזית. ואפשר לומר שכאן הוא העמיק את מה שהוא כבר ידע מתוך משנתו הקודמת, מתוך משנת המהר"ל וגם מה שקדם לזה, הוא העמיק את ההכרה בכך שהאלוהות מתגלה דרך ההיסטוריה, דרך ההיסטוריה של שיבת ציון, והעמיק את ההכרה שאנחנו היום נתונים בתוך מהלך היסטורי של הגשמת דברי הנביאים, בעצם במילה אחת, הגאולה. במובן הזה הוא נפרד מאוד מן האסכולה הצרפתית ש... פרופסור טריגנו היטיב לדבר עליה, במיוחד ממשנתו של לוינס, שאצלו אפשר לומר במידה מסוימת אין להיסטוריה משמעות, אולי זה קצת חריף מדי, אבל במידה מסוימת כאן התרחק גם מניטו ממשנתו של הרמב״ם במורה נבוכים, שממנו משתמע גם כן שההיסטוריה היא משנית לעומת עצם ההשגה האינטלקטואלית של האלוהות, בעוד שמניטו ראה את גילוי השם דרך ההיסטוריה. ודאי שאת זה הוא קיבל הרבה מאוד מתורת הרב קוק. אבל אפשר לומר שהמעבר העיקרי שתורת הרב קוק גרמה לו, זה המעבר הברור ואחד אל הציונות. בעוד שלפני כן, מניטו הגדיר את עצמו כמי שהיה שייך למבוכה של הרבנים, מאז שהחל התהליך הציוני. התהליך הציוני מצד אחד מדבר על שיבה אל ארץ אבותינו, מה שהנביאים תמיד דיברו עליו, מצד שני הנפשות הפועלות התכחשו למסורת אבותיהם. והדבר הזה גרם גם להרבה מאוד רבנים באירופה לנקוט עמדה של המתנה. אנחנו עוד לא יודעים מה זה הדבר הזה, כלומר היו מעט מאוד רבנים שהתנגדו בצורה ברורה ומפורשת לציונות, מעט מאוד רבנים שתמכו באופן ברור ומפורש בציונות, רוב הרבנים, אפשר לומר, היו נתונים במבוכה. ומניטו כולל את עצמו בין הנבוכים עד אשר גילה את מאמרו החשוב של הרב קוק זצ"ל על הרצל. במספד בירושלים זכיתי להיות שותף במידת מה להאדרת השיעורים של מניטו על, על המאמר החשוב הזה של הרב זצ"ל. הציונות הובחנה על ידי הרב קוק בתור השלב הראשון של הגאולה, מה שנקרא במקורות של תורת הקבלה, של הגאון מווילנה במיוחד, והרמח"ל בשם משיח בן יוסף. צריך להבין את זה במובן לא, הייתי אומר, מיסטי או אסקטולוגי, מדובר פה במשהו פשוט פוליטי, ברור, קונקרטי, נמצא באדמה הזאת. הכוחות המשיחיים של האומה, כלומר הרצון להיגאל, מופיעים קודם כל דרך הדמות של משיח בן יוסף, דהיינו מי שדואג להשיב את ישראל לארצו, דרך אנשים כמו הרצל, בן גוריון וכדומה. וכאן מאוד מעניין לראות מה שמניטו אמר בפרשנותו הייחודית על הדאגה שהייתה למשה רבנו כאשר הוא נשלח לגאול את עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו, לך, אנחנו צריכים, אני צריך אדם כמוך שיוציא את ישראל ממצרים. לך תדבר עם פרעה, לך תוציא את ישראל ממצרים. משה אומר, תשמע, אני לא בדיוק הבן אדם המתאים, אני גדלתי במקום אחר לגמרי, גדלתי בבית פרעה, אחר כך הלכתי ללמוד באוניברסיטה של יתרו. לא מכירים אותי שם במצרים, יגידו שאתה אדם זר, לא בדיוק בשבילנו. אז אולי תשלח מישהו אחר, שלח נא ביד תשלח, וכוונתו הייתה כמובן לאהרון הכהן, אהרון שהיה עדיין הלוי, באותו הזמן, כן, שאהרון הלוי היה ידוע כנביא, גדל בבית המדרש, בתוך הגטו המצרי, אומר משה לקדוש ברוך הוא, אולי תשלח אותו. הוא באמת דמות רבנית עם זקן, לבוש כמו שצריך, לא כמוני. אומר לו, וכאן התגובה של ריבונו של עולם היא מאוד מעניינת, ויחר אף השם במשה. כאן הכעס הגדול של הקדוש ברוך הוא נגד משה, אומר, עלו אהרון אחיך הלוי, כלומר, ברור שלזה התכוונת, עלו אהרון אחיך הלוי, ידעתי, כי דבר ידבר הוא. זאת אומרת, ידבר, הוא כל הזמן מדבר. זה מה שהם יודעים לעשות, היהודים האלה. הם מדברים, הם מדברים על זה שאל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מכאן, צריך חיזוק אמונה, צריך להתפלל, צריך ללמוד תורה. אנחנו עוד נחזור לארץ ישראל. ידעתי, כי דבר, ידבר הוא. אתה רוצה שאני אשלח אותו? אני צריך אדם כמוך שמבין במדעי המדינה. אבל מה? יש לך אולי בעיה שאתה חסר לגיטימציה. כלומר, בהחלט, משה רבנו במובן הזה, בתקופה, הייתי אומר, החילונית שלו, הרגיש ש... הוא זקוק לאיזושהי גושפנקה מן הממסד המסורתי רבני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מסביר הרב אשכנזי. כאשר בן גוריון היה נפגש עם הרב קוק, הרב קוק היה שמח. וזה מה שנתן את הכוח לציונות החילונית להרגיש שהיא בעצם איננה שוברת לחלוטין את הרצף של הזהות העברית לדורותיה, ואנחנו רואים את זה באמת מאז, אפילו הייתי אומר, בשלבים של חיבת ציון, עוד לפני הציונות ההרצליאנית, ואחר כך בהסתדרות הציונית, ואחר כך בממשלות ישראל, שמאז ומעולם הממסד הציוני-חילוני תמיד הרגיש צורך בנוכחות זקן אחד לפחות בממשלה. מוכנים אפילו לשלם לו בשביל זה. לא, לא גמרנו. כן. הייתי רוצה לדבר גם על מתח מסוים שקיים בתוך משנתו של הרב אשכנזי ביחס בין הקודש לבין החול. דווקא פה יש נקודה מאוד חשובה, כי מניטו חי מתוך שני בתי מדרש, האחד של המהר"ל מפראג, שאצלו בולטת מאוד הניגודיות בין החומר לרוח או בין החומר לצורה, כלשון האריסטוטלית של המהר"ל. ומניטו בתור נאמן למשנתו של המהר"ל בהחלט היה חווה בתוכו את הניגודיות הזאת בין החומר לצורה, ולכן היה מאוד נזהר מכל ניסוח פרה-פנתאיסטי של היהדות. אצל מניטו אדרבה, ההדגשה של הנבדלות של האלוהות, הטרנסצנדנטיות, הייתה הרבה יותר דומיננטית מאשר הפן האמננטי. בעוד שאצל הרב קוק פגש המניטו את ההתפייסות בין הקודש לבין החול, בין האלוהות לבין העולם. כמובן, מניטו הבין שאין פה ניגוד מוחלט בין שתי המשנות, אלא זה מתאים לזמן ישראל בגלותם וזה בזמן גאולתם, אבל עדיין אפשר לומר שהניגוד הזה בין שתי התפיסות הוליד אצל מניטו דווקא משהו חיוני ביותר. ההרגשה שהאחדות בין הקודש לבין החול איננה הרמוניה נתונה מראש, אלא זה דבר, זה יעד שצריך לכבוש. וצריך לכבוש אותו מתוך, הייתי אומר, גבורה. כן? מניטו תמיד היה מסביר שלהיות חכם בלבד כבני שת, או להיות עשיר בלבד כבני קין, זה לא מסובך. הקושי זה להיות שניהם ביחד. כלומר, בשביל זה צריך להיות גיבורים. אשר יבואו בני האלוהים, דהיינו בני שת, אל בנות האדם, דהיינו בנות קין, וילדו להם, הם מה? הגיבורים. הם אלה שיכולים להוות את היסוד להתחדשות הנבואה, או להופעת הנבואה העברית בעולם, ולכן גם מניטו תמיד היה רואה את הבניין של החברה הישראלית המתחדשת, ובמיוחד, דרך בעלי הקודש הנפגשים באדמת ארץ ישראל, דהיינו, גוש אמונים, ישע וכדומה, ראה כאן הזדמנות של הפגשה מחודשת בין שני דודים שבמשך אלפי שנים נפרדו זה מזה. דהיינו חיי הנשמה והקדושה שבטבע. אפשר לומר שמניטו תמיד היה רואה בתמיהה רבה וברעננות מסוימת את המושג הטריוויאלי כל כך של הרב קוק, שעבור הרב קוק היה טריוויאלי, של הקדושה שבטבע. מניטו גם הרגיש ש משנתו של הרב קוק היא המאפשרת באופן אמיתי להגיע למצב של מסר אוניברסלי של היהדות. מניטו בהחלט היה מודע לכך שבמשך הדורות הניסיון של עם ישראל להשפיע השפעה של ממש על התרבות העולמית, הניסיון הזה בסופו של דבר נכשל. גם הרעיון של הקמת דור של בני נוח בדמות הנוצרי אמפלייר, גם זה נכשל, ולכן הבין מניטו שכנראה מה שהיה חסר זה שעם ישראל לא היה בביתו. מתוך שאנחנו בביתנו, יש לנו יכולת השפעה. מניטו, כאשר היה מצטט את דברי הרב קוק, היה מרבה להשתמש בפרק שיר מרובה באורות הקודש חלק ב' עמוד תמ"ד, שבו הרב קוק מדבר על מעגלים קונצנטריים של שירת האדם. כאשר האדם מתחיל בשירתו הפרטית, ומתוך כך לשירתו הלאומית, ומתוך כך לשירה האוניברסלית, ומתוך כך גם להתאחדות עם האלוהות שבקוסמוס כולו. מה שנקרא שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובה. מבין תלמידי הרב קוק, בוודאי שהרב העיקרי שאליו נקשר מניטו היה הרב צבי יהודה קוק, אך השפעתו של הרב דוד הכהן, הנזיר זצ"ל, הייתה גם כן מורגשת אצלו מאוד, במיוחד במה שנוגע לצורך בהרבצת תורת הקבלה ברבים, כמובן על פי תנאים מסוימים, אבל בסופו של דבר מגמה חיובית בהודעת הסוד בציבור, לא רק מתוך איזה מין תאווה להיות מעניין, כי אם מתוך הרצון גם לשנות את ערכי החיים דרך גילוי הסוד. הרגישות המיוחדת של מניטו לממד המוזיקלי של הדברים, גם כן מפגישה אותו עם האופן שבו הנזיר היה חווה את הפגישה שלו עם תורת הרב קוק. כידוע, הנזיר זצ"ל הכיר את הרב קוק, התחבר, הייתי אומר, אל אישיותו של הרב קוק, לא מתוך השיחות שלו על פילוסופיה יוונית, כי אם מתוך התפילה והמוזיקה המיוחדת של תפילתו של הרב הנזיר. לא, של הרב קוק. גם עוד נקודה מרכזית מאוד שקלט מניטו מתוך משנתו של הרב קוק, הייתה האחדות בין שלושת המגמות של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. הרי רבים הם הארגונים באומה הישראלית שעוסקים בתורה, ורבים הם העוסקים באומה, ורבים הם העוסקים בארץ. ומניטו שאף להרמוניזציה של שלושת הכוחות האלה, שרק מתוכם הוא האמין שניתן לחדש את הזהות העברית הקדומה, ומתוכה גם את הנבואה שהוא ראה בה, בהתחדשותה, את צורך חיוני של התרבות האנושית. הוא היה מרבה דווקא לצטט איזושהי גמטריה בשם הבן איש חי, שיעקב, משה ודוד מהווים ביחד גמטריה של ישראל. יעקב בתור מייסד האומה, משה בתור נותן התורה, ודוד בתור נותן הארץ. מתוך כך גם מניטו נקט עמדה ביקורתית כלפי תלמידי ההמשך, הייתי אומר, של האסכולה של הרב קוק בימינו, כאשר הוא הרגיש שיש כמין נסיגה מן האופטימיות שאפיינה את האסכולה הזאת בראשית הופעתה על פני הבמה הישראלית, כאשר בעקבות עליית חוגים של השמאל לשלטון, ובמיוחד אחר כך הסכמי אוסלו שמניטו עוד היה עד להיווצרותם, הוא הרגיש שישנה איזושהי התכנסות של הקודש פנימה, איזשהו ויתור על כיבוש התודעה הישראלית, והיה ביקורתי מאוד ביחס לכך. כמו כן, לא חסך את שבטו ממגמות קוסמופוליטיות שהתגלו בתוך בית המדרש פנימה, כאשר הוא ראה בזה נטע זר, ההפיכה של האוניברסליות היהודית הרעננה של ונברכו בך כל משכות האדמה, לאיזה אומניזם קוסמופוליטי מחוסר זהות. הדבר הזה בהחלט היה גם כן נושא לחיציו הביקורתיים. בסופו של דבר, ניתן לומר שמשנתו של הרב קוק זקוקה במיוחד היום לפרשנותו הייחודית של הרב אשכנזי, על מנת שהיא לא תהפוך לעוד תורה אקדמית הנלמדת בספריות, כי אם לנושא חי המחיה את האומה ואת הארץ. תודה רבה.
הרב שרקי? סליחה, רק בבקשה. קודם כל, תודה רבה. אני מבקש, לפני שנסיים, כמה הודעות שדוקטור... שם המשפחה, אני מכיר אותו בתור שמעון כבר מעל 36-8 שנים. דוקטור אוחיון רוצה למסור. תודה רבה לכם. המושב, אני יכול לסכם שהמושב היה מאוד מרתק, הרצאות מאלפות, ואני מקווה שהמושבים הבאים ילכו בעקבותיו. שמעון, ידידי.
כן, כן. אז אולי באמת עד תכף. תודה לפרופסור גת, תודה לכל חברי המושב. עוד הפעם, אני מבקש, אנחנו יוצאים בעוד כמה דקות, בעוד 5 דקות לאחר שדוקטור שרביט יציג את לורן, אני חושב מנציג אתר האינטרנט אקדם, כמה מילים גם שתוכלו גם להכיר את הפעילות של האתר הזה. לאחר מכן נצא להפסקת צהריים, תפילת מנחה, ואחרי זה יהיה פיצול של המושבים.